על ראש עצבותו, מאת רונן טל, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בעיצומו של טרור בלוני התבערה לפני 5 שנים, נחת ביוטיוב הקליפ ממשלה שקרנה גנבה. סרטון תעמולה של חמאס שמבוסס על הלהיט הגדול של הסמכות, היו לי פעם חברים. הצילום החובבני, העברית המשובשת והטיפשות הכללית נראו כמו פרודיה של ארץ נהדרת, בשבוע דליל במיוחד. עלינו יורדים בלונים, מהשמיים הם נופלים, הם עושים פיצוצים, כל לילה פיגועים. שרו סולני חמאס, חלקם מחופשים לאברכים, ועשו קולות קרקור מול המצלמה. כבר הגעתי למצב, לא יודע מה לעשות, לא עזרו לי בני זונות, מעכשיו אין לי כוחות. זה חמאס של פעם, זה ששמרו עליו והעבירו לו מזוודות כסף, מציין בסרקזם ישראל ברייט, יוצר הלהיט המקורי. ברייט צחק, כמו כולם, אבל גם ניסה למצוא היבט חיובי בגרסת הכיסוי של להקת הבית של יחיא סינואר. הרמה הייתה כל כך ירודה, שאי אפשר היה להתייחס לזה ברצינות, הם נראו כל כך מגוחכים, הוא אומר. נכון, הם שרו על הטרור, אבל זה עורר אצלי מחשבות על הכוח של מוזיקה, לעשות חיבור בין אויבים. הנה האויב לוקח שיר מקורי שלי, ומשתמש בו לצרכים שלו. חשבתי על הקרבה התרבותית, שאפשרה למוזיקה לדבר עליהם. ערבים בישראל ובכל העולם מכירים את השיר הזה, שבכלל נולד כשהלחנתי מוזיקה ליצירה של רינה שיינפלד. כשהסמכות קמה בסוף שנות ה-90, שנים אחדות אחרי רצח רבין, רשימת החברים שלה, רוסי, ערבי, אשכנזי, דתי, נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל הלהקה שחזרה להופיע בשנים האחרונות, ללא 2 מחבריה המקוריים, צחי הר נבו שמת וסמי בדרה שפרש, ועם גרשון וייספירר בעוד וחצוצרה שהצטרף, הוקמה כניסוי תרבותי שביקש לפרוץ גבולות. הרעיון היה להציג ישראליות חדשה, לחבר כפיים לאלתרמן, להציע תפריט של שוארמה ובורשט, או כמו שברייט אוהב להגיד, לערבב. ברייט בן 60, חילוני אידיאולוגי, עדיין נהנה לערבב, אבל לא תמיד זה מצליח לו, ולפעמים המניפולציה נחשפת. ערב אחד הגעתי להפגנה בקפלן ושמתי כיפה על הראש. הוא מספר, רציתי לבדוק כמה דתיים מגיעים להפגין. פניתי לאיזה שוטר ושאלתי אותו, תגיד, ראית כאן עוד אנשים מכיפה? והוא אמר לי, אתה היחיד, אבל אתה גם זמרתו. ברייט הספיק הרבה, ב3.5 עשורים של פעילות. הוציא 2 אלבומים עם הסמכות ועוד 4 לבד, יצר להיטים מרימים. עד היום יהודה יהודה מרקיד את הרחבה ברגע הכי שמח בחתונה, הלחין שירי משוררים, כתב טור שבועי בעיתון העיר, הלחין מוזיקה לתיאטרון ולקולנוע, חיבר תסריטים. בקרוב יצא סרטו של דובר קוסאשווילי מיומנו של מפצל הדירות, המבוסס על תסריט שלו. שיחק בסרטים ובסדרות, המנגליסטים, סרוגים, והצליח לדחוס לרזומה גם תארים בפילוסופיה, מוזיקולוגיה וקומפוזיציה. עכשיו הוא מופיע בסרטו החדש של מתן יאיר, חדר משלו. ברייט מגלם את אביו של הגיבור, נער בשם אורי, גלעד לדרמן, גבר מובס שסובל מתסמונת מאוחרת של הלם קרב, ועוזב את בית משפחתו לטובת חדר בודד בבניין משרדים. כמו סרטיו הקודמים של יאיר, בגרות, פיגומים, גם חדר משלו הוא אוטוביוגרפי. האב האמיתי של הבמאי, הופיע בתפקיד עצמו בסרט הדוקו, רשום לך בתעודת הזהות שאני אבא שלך, שבו יאיר ניסה לפצות על שנים של נטישה וניכור, ותיעד את תהליך ההתקרבות המחודשת לאבא שמעולם לא היה לו. לברייט לא יצא לפגוש את האב האמיתי שמת לפני 5 שנים. צילמתי את עצמי באודישן בבית, קיבלתי פידבקים מהבן שלי עומר, שהוא סטודנט לקולנוע, ואז פגשתי את מתן בבית שלו ברמת אביב, הוא מספר. ישבנו בסלון, מסביב מלא צעצועים של הילדים, ומיד אחרי שעשיתי את הקטע שלי, הוא אמר, אני רוצה אותך. לא ניסיתי להיות כמו האבא האמיתי, ומתן גם לא ביקש את זה. ראיתי תמונה שלו, והבנתי שהוא מצא אצלי דמיון פיזי לאבא שלו. כמו סרטיו הקודמים של יאיר, גם חדר משלו מתאפיין בעדינות של רגש ובאיזו ענווה כללית שחודרת ללב. עבדתי עם כל מיני במאים, אומר ברייט. יש במאים שיושבים עליך בזמן הסצנה ואומרים לך, תרגיש, תהיה, ואם אתה לא שחקן מקצועי זה יכול להלחיץ אותך. ואתה שואל את עצמך מה הוא רוצה ממני. מתן נוגע בך מרחוק, לאט לאט, בלי שתרגיש, הוא מנתב אותך, מנקה דברים שהוא לא אוהב, ופתאום, בגלל שהכל כל כך עדין, אתה מרגיש נוח ומרשה לעצמך לשחרר רגש. בסרט, כמו בחיים, פרייט מציג אישיות גדולה שממלאת את הפריים. הוא גבר חסון וגבוה, עם סט טלטלים כהה וקול עמוק שמקרינים עוצמה גופנית. האב בסרט הוא יותר נהדר מאשר נוכח, והסצנות בחיקובו משאירות טעם של עוד. אלה גם הפידבקים שקיבלתי בעריכה, אבל לא צילמנו עוד סצנות, הוא אומר, ומדגיש שממילא המשחק בשבילו הוא עיסוק צדדי, שעלול לקחת יותר מדי פוקוס מהעשייה המוזיקלי. יש לי סוכנת טובה, אני מקבל הרבה הצעות לאודישנים, אבל אני לא חושב שאני שחקן. הציעו לי תפקידים בקאמרי ולא לקחתי. אמרתי, אני זמר יוצר. אם אעשה יותר מדי דברים כאלה, אאבד את האינטגריטי שלי. זה כאילו סותר מבחינה מסוימת את הזהות שלך, ומצד שני, גם כפרפורמר, יש דמות על הבמה שאתה נכנס עליה, והיא לא בדיוק אתה. פרט בולט בעלילת חדר משלו, שמבוסס על ספר באותו שם שיאיר הוציא ב-2009, מן הסתם יעורר אי נוחות אצל הצופים. הנער, אורי, כבר בן 17, לא באמת זוכה לחדר משלו. הוא חולק אותו עם אמו, שמגלמת ירדן בר כוכבה, שעברה לשם מיד אחרי שבעלה עזב את הבית, וגם זה לקוח מהחיים האמיתיים של הבמאי. האסוציאציה האדיפלית היא בלתי נמנעת. השינה המשותפת מעוררת כעס וגינויים מצד האחות הגדולה, וקשה שלא לתהות על שיקול הדעת של אם שבחרה להתמודד עם הנטישה של בעלה, בכך שהכניסה את בנה למיטתה. זה קריפי, מסכים ברייט, אבל זה גם אמיץ. כשאתה מכיר את מתן, אתה מבין את האומץ שזה דורש. לישון עם אמא שלך ולא להיכנס לחרדות מהדבר הזה. זה סימביוטי, אבל זו גם קרבה. שותפות גורל ביניהם, וזה ביטוי ליכולת שלהם להיות יחד מבחינה רגשית באותה סיטואציה. גם אני גדלתי בבית שבו היו יחסים לא טובים בין ההורים, שהובילו לפרידה, וגם אני הייתי צריך להתנהל בלי אבא. אבל אני הסתרתי את זה. התנקרתי לסיטואציה הרגשית שהייתה בבית, אמרתי לעצמי שזה לא שייך אליי. מתן לא רק שלא הסתיר, הוא הסכים לישון עם אמא שלו. אני בקושי הסכמתי לסחוב לאמא שלי את הסל מלמטה. בגלל ההיסטוריה המשפחתית שלך, הרגשת הזדהות מיוחדת עם הדמות? ברור. אבא שלי היה ניצול שואה והוא לא הסתדר פה, לא מצא את עצמו. בשלב מסוים הוא התחיל עם המסעות שלו בעולם, בעיקר מסיבות של פרנסה, ואז אני איכשהו הגעתי. אני לא בטוח כמה הייתי בתוכניות שלהם, הם כנראה לא ישבו וציפו לי. הם לא הסתדרו ביניהם. אבא שלי היה אדם שלא הפסיק לחפש את עצמו, כל הזמן הקים עסקים. היו לו מפעל למראות, מפעל למדי צבא, תחנת דלק, מסעדה. אני לא חושב שיש לו שפת אם. הוא מדבר פולנית, עברית, אנגלית, ספרדית. אף אחת מהן לא עד הסוף. כשברייט היה בצבא, נסעה אמו ללוס אנג'לס, אחרי כמה חודשי פרידה, כדי להתאחד עם אביו, בניסיון אחרון להיות משפחה. זה לא עבד. נשארתי חייל בודד. אבא שלי התחתן מאז, חי במיאמי חיים של פנסיונר עמיד. אמא שלי לא הקימה משפחה חדשה, אבל לא צריך לדאוג לה. היא שרה במקהלות, משחקת ברידג', מבסוטית, הוא מספר. בזמן אמת, סבא שלי מת ונשארתי הזכר היחידי במשפחה. זה מין צומת שאתה יכול לשקוע בתוכו או להתנקר לו. אני בחרתי באפשרות השנייה. כשהצטלמתי לסרט, חשבתי על הגישה של מתן שאפשרה לו לשרוד את הילדות ולהכניס אותה ליצירה שלו. הוא לא כמוני, בוער על גחלים. המתינות של מתן, הייתי עוטף בה את כל מדינת ישראל. מודי ברעון, המנוח, הגדיר את הסמכות להקה דרום תל אביבית. פרייט אמנם נולד בחיפה והתבגר ברמת גן, אבל המקום שבו הוא מרגיש הכי בבית הוא שכונת שפירה. שלושת ילדיו, עומר בן 21, יונתן בן 15 ואדם בן 11, נולדו שם. הסטודיו שלו נמצא בשכונה. קיבוץ גלויות עבורו הוא גם שם של רחוב וגם עיקרון מנחה. בשפירה כל דלת היא בצבע אחר, הוא אומר. כל אחד בא ממקום אחר. בוחרי, גנאי, אשכנזי, היפסטר. אני מת על זה. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה ואין שיפוטיות. הומוגניות זה דבר מבאס רצח. אני בעד כמה שיותר פלורליזם אנושי. אהבתי לגור ליד פועלים זרים. הם עשו בשבילי דברים נהדרים. שינו את עולמי. אני חושב שהם אחלה אנשים. בחור שהגיע מגנה אמר לי לא מזמן, כמה אני אוהב את ישראל. בשיא הכנות. יש לו כאן חינוך לילדים, אוכל, הבן הבכור כבר הולך לצבא. כמו לרבים, לי יש רגשות אביוולנטיים כלפי המדינה. אבל הוא בחיים לא יעביר ביקורת. אלה אנשים טובים, לא אלימים, שעובדים קשה. אני בעד שינרמלו את הסיטואציה שלהם כמה שיותר. מגיע להם. בשנים שבהן הסמכות לא פעלו, ברייט הריץ מופע עם נגן הדרבוקה בלהקה סמי בדרה. המופע הזה שימש לפעמים גם כסדרת חינוך זריזה. עכשיו הוא חי בטורקיה. איש עסקים שיהיה בריא, הוא אומר. הוא מעולם לא תכנן להיות מוזיקאי מקצועי. זה רק אני שנגנבתי על הנגינה שלו ויצרתי תנאים שאפשרו לו לנגן. עשינו מאות הופעות בבתי ספר שבהן העברנו שיעור על גזענות והצורך לקבל את השונה. בימים שהיה פיגוע, היינו נוסעים להופעה בבאר שבע נניח, והוא היה אומר, בבקשה אל תגיד היום שאני ערבי, פשוט תגיד שקוראים לי סמי. אנשים לא יודעים כמה אסור להיות ערבי במדינה הזאת. ברייט נהנה לאתגר, סליחה, לערבב את הקהל שלו, שלפחות חלק ממנו, כך גילה, נוטה לקצוות הבן גביריים של הפוליטיקה. הייתי שואל אותם, מסכימים שערבי יהיה רמטכ"ל? והם, מה פתאום? הייתי אומר, עכשיו ננגן את התקווה עם הדרבוקה. ואז הייתי שואל, יש פה מישהו שסובל מגזענות? ותמיד יש אתיופי או רוסי. בהדרגה, הילדים ראו איזה אדם מגניב, סמי. היו מפחדים ממנו בהתחלה. ובסוף ההופעה, כולם, סמי, סמי, קופצים עליו לסלפי, לא רוצים שילך הביתה. זה היה ניסיון להראות להם בשעה, את המציאות האמיתית מול כל ההתבהמות האידיאולוגית שמסביב. כי במציאות אי אפשר שלא להסתדר. בכלל, אני מת על ערבים ישראלים, על דרוזים. מבחינתי, מחר אני מוכן לגור בנצרת, באוספיה, בג'סר א-זרקא. ב-7 באוקטובר, היו ברייט, אשתו, הקוריאוגרפית נימה יעקובי, ושניים מילדיהם, בחופשה משפחתית באיטליה. מחירי הטיסות היו בשמיים, והם החליטו להישאר עוד כמה שבועות, לצפות בזוועות מרחוק. אני לגמרי בעניין להשמיד את חמאס, הוא אומר, אבל מעבר לזה כלום. אין לזה קשר לערבים שחיים איתנו. הערבים שאני מכיר לא מתחברים לחמאס. חמאס זה אויב, אנשים מופרעים שרוצים להרוג אותי. להרוג בכלל. חמאס זה השמדה, וכל השאר זה פתיחות, מסע ומתן, ניסיון לחיות חיים משותפים. גם עכשיו הוא לא בטוח, שההתעקשות שלו להיאבק באותה התבהמות אידיאולוגית הוכיחה את עצמה. יש את השאלה איך אתה מצטייר ומולה השאלה של כמה מחרת. ובגזרה הזאת, אני לא חושב שעשיתי כזאת עבודה מדהימה. הדיבור שלי לא עוזר למכור הופעות. לך שאל את שלמה ארצי מה דעתו. יעברו 4 חודשים עד שתקבל איזה פלט. אולי אין לו ממש דעה? יש שם דעה. אבל מעליה יש אג'נדה שאומרת, אני סמל ישראלי, המדינה משוסעת, יש לי סיכוי להיות בן אדם שמאחד, כי בדלנים ופלגנים יש מספיק. ככה אני מתרגם את שלמה, הכי נדיב איתו. אחד הציטוטים שזוכרים לך, זה שאמרת שאתה מאוכזב מהישראליות. פעם חשבתי שאני מייצג ישראליות מיוחדת. חשבתי שמה שאנחנו עושים בשמחות זו הישראליות הנכונה, שזו הדרך היחידה להציל את המדינה. והייתי בשוק שהמדינה לא הולכת אחריי. הבנתי שהמדינה ואני זה לא היינו הך. זו הייתה אכזבה. אין הפגנה שלא הזמינו אותי לשיר. כל הפגנה אני מקבל טלפון, ובו תשיר את יהודה יהודה, ואני בטיפשותי הייתי אומר לא, כי ניסיתי להיות זמר, והושפעתי מהמנהלים שלי. שנים לא הלכתי לשיר במקומות שביטאו את הדעה שלי, כדי לא לפגוע כביכול באותו קונצנזוס. אבל כמובן שלא החזקתי מעמד, ויצאתי מהלופ של הקונצנזוס. תסביר. הסמכות זו להקה ששווה פי חמש כסף ממה שהיא מקבלת. היא נותנת הופעה ברמה של המופעים הכי גדולים במדינה, אבל לא מקבלת את האולמות ואת הכבוד בגלל שאנחנו שרים בערבית, והיה לנו נגן ערבי, ואני לא מסתיר את הדעות שלי. יש מקומות שאומרים לי מראש, אל תגיד מה אתה חושב. הנה עכשיו, במלחמה. הייתה אשת יחסי ציבור שארגנה מופע עם להקות, ואמרתי, אנחנו נשמח להשתתף, אבל אנחנו שרים בערבית, לא נוותר על זה. היא לא התקשרה שוב. זו אכזבה כפולה. ככל שאתה יותר ספציפי, אתה נשאר יותר לבד, וגם לא הרווחתי כלום מזה שאמרתי את דעתי. קיבלתי את הניקור שרציתי מלכתחילה להימנע ממנו, כי אתה לא יכול להגיד את דעתך, לא כל הזמן. איזו דעה אתה לא יכול להגיד? שהמדינה הזו חרבנה, שיש פה ממשלה זוועה, שאני לא אוהב את הישראליות הארוגנטית, השחצנית, שמה שקורה כאן זו גניבה של המדינה, שאני מפחד מהשלטות הדתית. ומצד שני, אלה שמתגוררים בתל אביב, ברמת השרון, כמה אתם עשירים ושחצנים, אף אחד לא יכול לקחת מכם כלום. לרגעים אני אומר, אני אלך איתם כי הם יודעים מה הם עושים, אבל גם הם לא יודעים כלום, והמדינה מתפרקת. גם השמאל הוא שחצן ומתנשא, ראה מרב מיכאלי. הילדים של האנשים האלה חיים בחול. שכבה שלמה של אנשים צעירים עוזבת את המקום הזה. תדפוק קצת עם פטיש מלמעלה, זה קרם ברולה, אין בפנים כלום. אנשים נוטשים בשקט, אשכולות נושרים מהעצים. במקומות מסוימים בפורטוגל אין מקום בבתי הספר, הכיתות צפופות בילדים ישראלים. אחד הלהיטים שמחכבים בהופעות של ברייט והסמכות נקרא המנקה. זהו שיר מחאה שהיה אקטואלי כשהופיע לראשונה באלבום דרגות לכלוך וניקיון ב-2011, אבל נשמע מעודכן כאילו נכתב השבוע. לצלילי אקורדיון עולץ הוא שר, את הכל אני אנקה, את הבית אני אנקה, אשטוף את החרא עם הגיטרה, אשטוף את הזבל, חליל ונבל, ארסס עם פליט, את מי שרימה, עם ברזלית, השפשפת מי שהונה. הוא מותח את הביצוע על פני 9-10 דקות, מוסיף שורה שלא הופיע במקור כשהקהל מצטרף בשירה בציבור, אשטוף את שרה עם הגיטרה. אז ברייט לא מסתיר את הדעות שלו, אבל שנייה אחרי שנתן להן ביטוי, הוא יכול להתחרט. לא משוכנע ששווה לו לקחת את הסיכון. לא יהיו לנו הופעות אחרי הדיבור הזה, הוא אומר. אני עלול לפגוע בפרנסה של אנשים. זה עיריות, מועצות, גם אנשים שיגידו הוא צודק, עלולים לפחד מהבוס שלהם בעירייה. ואז מן הסתם הוא מזכיר לעצמו שגם אם ינסה, הוא כנראה לא יוכל להצטרף לצבא המתפקחים, המתחנפים או סותמי הפיות. אף אחד לא יודע מה חושבים באתניקס, כולם שותקים, חוץ מכמה פסיכים שאין להם הופעות. יש דווקא כאלה שמדברים. חנן בן ארי קרא לחזור לגוש קטיף. קובי פרץ שר שישרף לכם הכפר. זה כמו בן גביר, אתה עושה עוד בושות ומקבל עוד קהל. אבל זה פייר פייט, תגיד מה שאתה חושב, יש לך קהל? לך על זה. הבעיה היא עם הצד השני, הוא פחות אלים והצעירים שלו פחות אגרסיביים. זה גורם לחוסר ביטחון. בהופעות שלנו אנחנו רואים שכולם שרים את השירים ואני אומר, עוד נשארו כמה אנשים, כי אני כבר לא מצפה לכלום. מבחינה רגשית, אני לא מצפה, גם אם אמרתי אחרת. מה אני אמור להרגיש על רקע מה שקורה בחוץ? מאוהב? לא. בגיל 16, ברייט הרים טלפון לישעיהו לייבוביץ'. עשיתי את זה על דעת עצמי, כי היו לי כמה שאלות, כמו למשל איך קורה שעושים דברים למרות שלא רוצים לעשות אותם, הוא מספר. הקשר נמשך כמה שנים. פעם בשבוע באתי לבקר אותו בבית שלו ברחוב אוסישקין בירושלים. פעם באתי אליו והוא בדיוק יצא לאוניברסיטה כי הוא שכח שקבענו. ואז הוא פשוט הסתובב וחזר איתי לחדר שלו כי קבענו. זה אחד השיעורים הכי גדולים שקיבלתי ממנו על צניעות, על ענווה, על כבוד, על עידוד ועדינות. כבר אז לייבוביץ' אמר את הכל, שאנחנו הולכים להתבהם, וזה מה שאני רואה. מדינה בהמה. ואני לא מבין מה ראש הממשלה עוד מחפש בתפקיד. די, תעזוב יפה, לך נורמלי. אנשים פה מתייסרים. מה יצא לך מעוד כמה שנים בשלטון? שב באחוזה של אחד החברים העשירים שלך. תפדל, לך תחגוג, תשתזף, תשתה מרטיני, לך לאופרה. הוא איבד את זה לגמרי. הוא המנהיג הכי גרוע של העם היהודי, ואני חושב שההיסטוריה לא תוכל להתעלם מכמה שהוא סיכן אותנו. רבים בציבור וגם בתקשורת עדיין בטוחים שהוא הכי טוב, שאין אף אחד שיכול להחליף אותו. אני מגחך. העיתונאים האלה, השופרות האלה שלו, הם אופורטוניסטים, שבלי הנוכחות של ביבי מי היה שומע אותם בכלל, והם מנצלים את הסיטואציה כדי לעלות למעלה. השמות שלהם ידועים. האנשים בצד הזה דוחפים אותנו לפינה. הם מסוכנים, והם פשיסטים, והם דורסים בעזה, והם לא רואים מה קורה לנו בחוץ, והיחס לערבים ולדרוזים מחפיר. הם גזרו אותי מהם. אני לא איתם, ולא יכול להיות איתם. יש תופעות שהוא פשוט לא מסוגל להבין. איך נשים הולכות להופעות של שולי רנד? אם הייתי אישה, הייתי מוחק אותו בטוש שחור. בן אדם לא מוכן לעלות על הבמה עם אישה. ומה זה אביתר בנאי? מה זה קובי עוז? נגמרו כל הדברים בעולם, ורק הדת נשארה לנו? לפני 30 שנה הייתי בהופעה של אהוד בנאי. אחלה שירים, אחלה נגנים. אבל בן אדם משחק להיות הרב. כל השירים סיפורים על בית כנסת. כשנפתלי בנט נכנס לתפקיד שר החינוך, ביטלו הופעות של הסמכות בבתי ספר. ומי שהחליף אותנו זה קובי עוז, עם בית הכנסת של סבא. מה קורה פה, בן אדם? אתם לא רוצים ללכת לאוניברסיטה וללמוד דברים הגיוניים? בשנים האחרונות הם נתנו הכשר לכל התופעות האלה. לשים מזוזה והפרשת חלה ובעזרת השם, דווקא בגלל שהם אומנים טובים. פלורליזם זה גם הבנה שיש אנשים שמגשימים את עצמם ככה, לא? לא הייתי נגד הדת. קראתי לילדים שלי בשמות מהתנך. הרגשתי קרוב לזה. הדת חיברה אותי לדברים שחיפשתי, לשפה. אבל היום כל העניין של הדת הוא ביזיון. היום אני רוצה לשמור את זה רחוק ממני. אני אקח מזה את מה שאני רוצה, אבל רחוק. דת צריכה להיות במקום של דת. ולא במקום של ניהול חיים ובית משפט והחלטות מדיניות. כאילו לא מספיק להיות ישראלים, אנחנו צריכים גם להיות יהודים טובים. והדבר שאני הכי לא מוכן לשתף איתו פעולה, זה העניין של קירוב לבבות. למה בדיוק? קירוב לבבות והביחד ננצח זו העונה הכי גדולה, שרק אנחנו, הפריירים שרוצים לחיות בשלום, מוכנים לקבל אותה. כשאתה תרצה מהם משהו בתמורה, לא תקבל כלום. לא קירוב לבבות ולא ביחד ננצח. זה כמו חוק הגיוס. אם היו לי ילדים בגיל גיוס, אין סיכוי שהייתי שולח אותם לצבא עם ההנהגה הזאת של נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר. הייתי לוקח את הילד שלי ונוסע בספינה לקפריסין, לבד. לא משתתף במה שאני רואה כהונאה של ציבור ענקי. נתניהו אשם בכל זה? אני מאשים את נתניהו, אבל לא יודע עד לאיזה עומק. בנה שכבת פוליטרוקים של אמריקאים חופשי כיפה. כבר לפני 20 שנה לא הבנתי מה הוא צריך את כל הכיפות הסרוגות האלה, שלא מדברות עברית ומנהלות אותנו. מביא לי מאיזה קיבינימט במרילנד אנשים עם דעות שלא קשורות לישראל, כמו מצבי שפוחד שיבגדו בו, ומגייס חיילים מהעם שכבש שיגנו עליו. הסיכוי האחרון שלנו זה אחים לנשק. אלה האנשים הכי טובים בעולם. אבל אני חושש שאולי התעוררנו קצת מאוחר, שדמוגרפית אנחנו בכל מקרה עלולים להפסיד. ומפחיד אותי לראות שגם במחנה של השמאל לא מבינים שבלי הערבים אין פה מדינה. גם הם לא מוכנים להכיר בזה. יש כאלה שמנבאים שדקה אחרי המלחמה הממשלה תיפול. לא מאמין. אנשים עייפים. זה היה צריך לקרות עכשיו. ביבי היה צריך לעוף חודש אחרי תחילת המלחמה. כל הדיבור שלא מחליפים הנהגה באמצע המלחמה, זו שטות אחת גדולה. השחת דעת, כמו קירוב לבבות. לא יאמן מה קרה לנו. התחלנו לקבל את ביבי שנייה לפני רצח רבין, ומאז אני פשוט בשוק מהבחירות הפוליטיות של עם ישראל. וגנץ הוא שלמה ארצי. מנסה להתנהג בדרך כאילו ממלכתית, כדי לא לאבד את הצד השני. אבל אני חושב שכבר התרחקנו מאוד. או שהוא פוחד שאם הוא ואיזנקוט יפרשו, יהיה עוד יותר גרוע. האג'נדה צריכה להיות אחת, להפיל את הממשלה. כל עוד היא קיימת, אין סיכוי להחזיר את החטופים. אין סיכוי לסיים את המלחמה. אין סיכוי לשקם את הכלכלה. אין סיכוי להשיב את ערביי ישראל על חיינו. אבדון מוחלט. הממשלה הזאת היא סוף המדינה. לא פיללתי שבימי חיי יראה דבר כזה. מסכנים מזכנים שהקימו את המדינה, והקריבו כל כך הרבה, ורואים איך כל זה מתפרק. שום דבר טוב לא יכול לקרות פה כל עוד הממשלה נשארת בשלטון. גם אחר כך עלול להיות לא טוב. אז שלא יהיה טוב, אבל העיקר שיהיה בלעדיהם. איך בכל זאת אתה שורד עם התחושות הקשות האלה? אני אוהב את הפרטיות שלי. אוהב להיות מי שאני. אני כותב מוזיקה לסרטים. אוהב לנגן בבית. לא בונה על זה שיקנו או לא יקנו. בת הזוג שלי גם עובדת. אנחנו לא בזבזנים. מעולם לא החלטנו להתחתן. לפני 30 שנה לא הייתי מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת, ולא יודע אם היום אני מסוגל. יש עליות וירידות, אבל אני חי בסבבה עם עצמי ועם המשפחה שלי, ואין יום שאני לא מקדיש בו זמן לעשות כושר. ואיך זה שהשיער שלך לא האפיר? אני לא חופף כבר שנים, רק שוטף במים, וזה מספיק. ככה זה לא מערבב את השיער, הוא מדקק אותו, הוא משאיר אותו בלי ויטמינים. אין ריח, גם לא אחרי ריצה, ואני שומר על תזונה. מי שאין לו זמן להתרכז במה שהוא אוכל, עושה חרא דיל. החיים זה ג'ינג'ר, סלרי ולימון. תעבוד סביב שלושת הדברים האלה, והכל יהיה בסדר.